ערב טוב, היום אנחנו נעסוק, היום ננסה לחבר לפחות חיבור עקרוני בין פרשת וישב, שבעצם מרכזה זאת המורכבות שהופיעה בין יוסף לאחים. אז ננסה לחבר בין הנושא המרכזי הזה לבין חג החנוכה, לזהות איזשהו קשר עקרוני בין שני הממדים האלה. ידוע מה שאמרנו הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים להבחן את אופי הקשר בין יצחק לישמעאל, או יותר נכון בין עם ישראל לעולם הערבי, נמצא אותו ביחס שבין יצחק לישמעאל. ועסקנו בזה קצת. אם אנחנו רוצים להפיין את היחס שבין עם ישראל לעולם המערבי, מה שנקרא אמריקה ואירופה, אז נלך לקשר שבין יעקב לעשיו. ואמרנו שאם אנחנו רוצים להבין את אופי היחס שבתוך עם ישראל פנימה, שמופיע דרך 12 השבטים וכל המהלכים שקרו שם בתוך המשפחה, אז בעצם אנחנו צריכים להתבונן באמת בתוך הסיפורים שהתורה מספרת על המפגש בין האחים, בין יוסף לאחים, איך ההורים מגיבים לאחים וכו'. לכן מה שנלמד היום, לפחות את אחד העקרונות, כפי שכתוב כאן בכותרת, שנאת האחים ליוסף, זה לא איזה סיפור היסטורי, שמה הייתה הסיבה שפעם האחים שנו את יוסף עד כדי כך שרצו לרצוח אותו, ובסוף רק מכרו אותו, לכאורה לפי אחד הפירושים. אלא, מה שנלמד היום זה בעצם אולי אחד הסימפטומים היסודיים, העקרוניים, שבעצם מופיעים כל ההיסטוריה, שבעצם מאפיינים את המתח, אם אפשר לומר, בתוך החברה הישראלית. מהי אחת הסיבות המרכזיות, ואנחנו הולכים בדרכו של המשך חוכמה, מהי אחת הסיבות המרכזיות שבעצם בגללה אנחנו נמצאים במציאות כל כך מורכבת בתוך החברה הישראלית לאורך כל ההיסטוריה. ונראה שבעצם אותו עיקרון שלפי המשך חוכמה מופיע בין ישראל, בין יוסף לאחים, אותו עיקרון מופיע להבדיל אלף אלפי הבדלות בין ישראל לעמים כפי שהופיע בחג החנוכה. זה פחות או יותר מה שאנחנו רוצים לברר היום. המשך חוכמה, כשהוא מנסה להבין את סיבת השנאה של האחים ליוסף, כפי שכתוב אצלנו במקום מספר 1, בסוף פסוק ד', וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. איך הגענו למצב שאחים שונאים אח אחר שלהם? הרי לכאורה זה מצב בלתי נסבל, זה מצב בלתי אפשרי. אז יש פירושים שונים מה גרם לשנאה הזאת. המשך חוכמה מדייק דיוק קטן, אבל מאוד משמעותי, גם הנציב מדייק את אותו דיוק, ולוקח את הדיוק הזה לכיוון קצת אחר. אבל אנחנו במשך חוכמה. אז בואו נקרא את הפסוקים, ננסה להבין פשט לפחות לפי כיוון אחד, עם הדיוק של המשך חוכמה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אם כן, יעקב אבינו, בניגוד לאביו יצחק, שהיה יחסית נע ונד, היה בחינת מגורי אביו, לשון גירות, בתנועה, יעקב אבינו מנסה לשבת, מנסה להתקבע, להתייצב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. ואז מתארת התורה, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון וכו'. חז"ל מיד כמובן עמדו, למה אלה תולדות יעקב, יוסף. תגיד, אלה תולדות יעקב, ותתחיל למנות את כל 12 השבטים. למה להגיד, אלה תולדות יעקב, יוסף? חז"ל דרשו דרשות ארוכות מאוד, שיוסף היה בעצם יחיד ומיוחד מבחינתו של יעקב. כל מה שראה ליעקב, הראה ליוסף, הראה לציון. יוסף היה בן הסכונים, יוסף היה בר חכים, בן חוכמתו, העביר לו את כל חוכמתו. יעקב ראה ביוסף אבינו ממשיכו. טוב, בכל אופן, פשט הפסוק, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון. מה זה היה רואה? את אחיו, היה צריך להיות כתוב, היה רואה עם אחיו, ולמה דווקא הוא ביחס לאחים, אם כולם רואים ביחד, למה דווקא יוסף נבדל משאר האחים? בכל אופן, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה. נער בלשון התורה זה לא רק אדם צעיר, אלא נער בעיקר הכוונה משרת. לפי אחד הפירושים, יוסף היה רואה את אחיו בצון, בכך שהוא היה משרת אותם. הוא היה הבן הקטן, אז הוא היה איזה מין שמש לאחים היותר גדולים. לפי פשט הפסוק, את מי הוא שימש? את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו. אם כן, הוא שימש בעיקר את בני, בני השפחות, אף על פי שהוא היה בנה של רחל, שימש מתוך צעירותו, ענוותנותו וכו'. וחז"ל לומדים על הענוותנות של יוסף, עד כדי כך שלפי הפשט שימש אפילו את בני השפחות. והוא שימש את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יוסף הביא דיבה רעה אל יעקב, כלומר סיפר ליעקב אבינו, מעשים, דיבורים וכו', לא תקינים, לא מתוקנים, של בני בלעה ובני זלפה, דן נפתלי וגד ואשר. טוב, מה בדיוק הוא סיפר שם? חזל מעריכים, רש"י כבר מתאר מה הוא סיפר. בכל אופן לענייננו, וישראל אהב את יוסף מכל בניו. למה? כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. אם כן, הנימוק שהתורה מנמקת, מדוע יעקב אוהב יותר את יוסף, וכאן הוא נקרא ישראל, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. יוסף מבחינת יעקב הוא בן זקונים. באופן פשוט, הוא הבן הקטן, ובדרך כלל תמיד ההורים אוהבים את הבן האחרון, לא הייתי אומר יותר, אבל זה מה שנקרא, הבן האחרון הוא האחרון שמגלה להם באופן מעשי את ההורות שלהם, ממילא הם יותר שייכים, במידה כזאת או אחרת אליו. בכל אופן, או בן זקונים ברמה יותר רוחנית או יותר ערכית, כמו שאמרנו מקודם, הוא ראה שיוסף הוא ימשיך את דרכו. בכל אופן, ועשה לו כתונת פסים, יש הרבה פירושים, מה זאת הכתונת פסים הזאת? מדייק המשך חוכמה, ישראל אהב את יוסף מכל בניו, אבל האחים ויראו אחיו, כאן לא כתוב דווקא שהם בני בלעה ובני זלפה, אלא כנראה גם בני לאה, כלומר כל האחים, ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו. אומר המשך חוכמה, אם בפסוק הקודם, בפסוק ג' כתוב, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, אז הפסוק היה צריך לומר, ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל בניו. למה כתוב מכל אחיו? אם היחס שמיוחס כאן בפסוק הוא בין האבא לבין הילדים, אז היחס הזה צריך להישמר. אז כמו שישראל אהב את יוסף מכל בניו, כשהאחים רואים את היחס בין האבא לבין שאר הילדים, אז זה אותו דבר היה צריך להיות, ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל בניו. אם כן, הטעות של האחים התחילה מהמקום הזה, שהם הבינו שאבא יעקב או אבא ישראל אוהב את יוסף יותר מכל האחים, כשאבא יעקב או אבא ישראל אהב את יוסף יותר מכל הבנים, לא מכל האחים. וזאת הייתה הטעות של האחים. ומהמקום הזה, תכף נסב עם המשמעות של הדברים, ומהסיבה הזאת, המשך הפסוק והסניעו אותו. ולא יכלו לדברו לשלום. כלומר, האחים לא קלטו נכון את היחס שבין יעקב, שבין האבא לבין שאר הילדים, והחליפו בין אהבת ישראל לבניו, לבין אהבת אביהם לאחיו. מה ההבדל? אומר המשך חוכמה. מקור 2, ויראו אחיו כי אותו אב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו. העניין, דבלו זה, כלומר, אם לא היו מבינים שיעקב אבינו אוהב את יוסף יותר מכל האחים, ולא מכל הבנים, בלי הטעות הזאת, כמובן, חז"ל גם אומרים, שיעקב אבינו כמובן למדרגתו, הוא לא טעה, האחים טעו פה, וגם זה למדרגתם, אבל יעקב אבינו טעה בזה שהוא אפשר לאחים לטעות. זה שהאבא, או האמא, או ההורים, מאפשרים לילדים להבין דברים לא נכונים במערכת, באופי הקשר בין הורים לילדים, זה גם אחריות של ההורים. לכן נכון שהאחים טעו, אבל חז"ל קצת באים חשבון עם יעקב אבינו. איך הוא אפשר לאחים לטעות את הטעות הזאת. בכל אופן, מה ההבדל בין אחיו לבניו? העניין דבלו זה היו סבורים מפני שהוא בן רחל אהובתו, לכן אוהב גם בניה יותר מכולה. כלומר, כנראה שהיה ידוע ופשוט, שיעקב אבינו יותר אוהב את רחל. זה לא שהוא לא אוהב את לאה, אבל הוא יותר אוהב את רחל מסיבות כאלה ואחרות. אם כן, נורמלי לכאורה, שהילדים של אשתו האהובה יהיו אצלו, אצל יעקב, כמובן הכל למדרגת אבותינו, אנחנו לא מבינים כל כך מה אנחנו אומרים, הילדים, הבנים, יהיו יותר אהובים אצלו מאשר הילדים, הבנים של שאר האימהות. זה מה שהם חשבו. דבלוז היו סבורים מפני שהוא בן רחל אהובתו, לכן אוהב גם בניה יותר מכולם. אם כן, יוצא לפי זה שאחים הבינו כנקודת פתיחה שיעקב אבינו אוהב קצת יותר, כמובן, אהבה צריך להבין מה זה קצת יותר, הרי אסור לשנות בין הבנים, נראה אולי בהמשך אם נספיק. בכל אופן, יעקב יותר אוהב לא רק את יוסף, אלא יותר אוהב גם את בנימין. מדוע? כי יוסף ובנימין הם בניה של רחל. ולכן, וישראל אהב את יוסף מכל בניו. מכל בניו, הכוונה מכל בניו, מכל בניו של יעקב, מכל בניו, זה כולל כל הבנים, אבל לא כתוב מכל אחיו. אבל, אומר המשך חוכמה, אבל כאשר ראו כי אותו האב מכל אחיו, כלומר, אם יקרא שוב את פסוק ד', את פסוק ד', ויראו אחיו, כי אותו האב אביהם מכל, לא בניו, אלא מכל אחיו. אם כן, יעקב לא רק מעדיף את בני רחל האהובה, שם יוסף ובנימין, אלא יעקב מעדיף את יוסף על בנימין. מכל אחיו זה מעדיף את יוסף על אחיו, על בנימין. את זה האחים, את זה האחים קולטים. האחים קולטים שיוסף נאהב יותר על ידי יעקב, אפילו יותר מבנימין. זה מה שהשתנה פה. הם קלטו שהוא אוהב את יוסף מכל שאר האחים, אבל לא רק את יוסף. הוא אוהב את יוסף ואת בנימין יותר מכל שאר האחים, כי הם בני רחל. לכן, וישראל אהב את יוסף מכל בניו. מי הם בניו של ישראל? כל בניו, בני השפחות, בני לאה וכו'. אבל זה מה שכתוב על יעקב אבינו. וישראל אהב את יוסף מכל בניו. אבל מה האחים קלטו? ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו. כלומר, יעקב אוהב את יוסף אפילו מכל אחיו של יוסף. כלומר, אפילו יותר מבנימין. אבל כאשר ראו כי אותו אהב מכל אחיו, היינו אף מבנימין. אם כן, מכל אחיו לא מתייחס לבני לאה ובני השפחות, אלא אפילו לבנה של רחל בנימין. לכן מסקנתם של האחים הייתה, אנחנו מוכנים לקבל, מסוגלים לקבל, שאבא יעקב אוהב יותר את יוסף ואת בנימין, כי הם בניה של רחל. את זה עוד אפשר לקבל. אבל כשיעקב אפילו מעדיף את יוסף אפילו יותר מבנימין, מה הסיבה? הרי אתה לא יכול לתרץ שהסיבה היא שהוא בנה של רחל. הרי גם בנימין הוא בנה של רחל. לכן הסיבה היחידה שהם הצליחו להסביר לעצמם מדוע יעקב אוהב יותר את יוסף, אפילו יותר מבנימין, ולא רק מבני לאה ובני השפחות, לכן הוא ודאי מפני הדיבה שמביא עליהם. כלומר, ויביא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, וכאן אנחנו נכנסים עכשיו להגדרה מאוד חשובה, הוא מתכבד ומתייקר אצל אביהם בקלונם. כלומר, מה שמייקר ומכבד את יוסף ביחס אפילו לבנימין, ולא רק לבני לאה ובני השפחות, זה שהוא מקל בכבודם. יש ביטוי כזה, תכף נראה בהלכה, המתכבד בקלון חברו. כלומר, כבר נסביר, אדם שמתכבד בעצמו על ידי זה שהוא בא בקלון חברו, תכף נסביר את ההגדרה, את הביטוי הזה, את המעמד הזה, את המצב הזה, לכן, וישנאו אותו. אם כן, השנאה לא הייתה בגלל שיעקב מעדיף את יוסף כבנה של בנימין, כבנה של רחל, אלא השנאה הייתה כי הם הבינו שיעקב מעדיף את יוסף, כי יוסף מתכבד בעיני יעקב על חשבונה. מה זה נקרא מתכבד בקלון חברו? אז הרמב״ם פוסק להלכה, הרמב״ם בהלכות תשובה, בפרק ד' אומר, 24 דברים מעכבים את התשובה. יש 24 דברים שמעכבים את התשובה. והרמב״ם מחלק למחלקות שונות, למשל, 4 מהן אבון גדול, והעושה אחד מהם אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו. אחר כך אומר, ומהם 5 דברים הנועלים דרכי התשובה בפני עושיהם. ואחר כך אומר, ומהם 5 דברים העושה אותם אי אפשר לו שישו בתשובה גמורה, לפי שהם אבונות שבאדם לחברו, ואינו יודע חברו שחטא לו וכו'. ואחר כך הוא אומר, בהלכה ד', אצלנו במקור 4, ומהם 5 דברים שמעכבים את התשובה, העושה אותם אין חזקתו לשוב מהם. כלומר, בדרך כלל המציאות היא שהוא לא יחזור בתשובה מהעבירות האלה. מדוע? לפי שהם דברים קלים בעיני רוב בני האדם, בעיני רוב האדם. כלומר, רוב בני האדם חושבים שהדבר הזה, שדרף נראה את אחד מהם לענייננו, אבל יש סך כל 5 דברים, רוב בני האדם חושבים שהדברים האלה קלים, כלומר חסרי משמעות, לא קרה פה כלום, ונמצא חוטא, אבל באמת, למרות שכלפי חוץ בעיני בני אדם זה נראה קל, אבל באמת בעיני הקדוש ברוך הוא זה כבד, אבל הוא אותו אדם שחוטא רואה את זה כדבר קל ולא כדבר כבד, ולכן והוא ידמה שאין זה חטא, ולכן לא יהיה חטא. למשל, אומר הרמב״ם, הדבר הראשון, למשל, האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה. אדם שרואה את חברו אוכל, אוכל, אני יודע מה, שני ופלים, ואומר לו, אתה מוכן להביא לי, אתה מוכן להביא לי חצי ופלה? רבע ופלה? עשירית ופלה? מה לקחתי שר הכל ממנו? עשירית ופלה. אומר הרמב״ם, האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה, שזה אבק גזל. אבק גזל סך הכל. והוא מדמה שלא חטא. למה? ויאמר, כלום אכלתי אלא ברשותו. ישבנו ולמדנו בחברותה, הוא הביא שני ופלים לסדר בוקר. הוא לא אכל ארוחת ערב של אתמול וארוחת בוקר של היום, וכנראה גם ארוחת צהריים של המשך היום. היו לו סך הכל שני ופלים, ואנחנו לומדים כחברותה, מרוב שהתלהבנו בתוספות. אמרתי לו, נכון, אפשר איזה רבע ופלה? כן, בטח, כך, אחי, הכל בסדר. וזה סעודה שלא מספקת את בעליה, ואכלתי ברשותו. זה נקרא עבירה קלה, שמי שעובר אותה מזלזל בה, ובכלל לא מבין שהוא עבר עבירה, ולכן הוא בכלל לא ישוב ממנה. ולכן אומר הרמב״ם, חמישה דברים העושה אותם, אין חזקתו לשוב מהם. למה? כי זה דבר קל. לענייננו, איך זה קשור אלינו? אז הדבר הרביעי שאומר הרמב״ם, אני חוזר לפסקה 4, ומהם חמישה דברים העושה אותם, אין חזקתו לשוב מהם, לפי שאין דברים קלים בעיני רוב האדם, ונמצא חוטב והוא ידמה שאין זה חטא. דבר רביעי, המתכבד בקלון חברו. הנה לענייננו, מה זה מתכבד בקלון חברו? בואו רגע נבין את המילים. מתכבד מלשון כבד, קלון מלשון קל. היום יש ביטוי כזה, עבירה שיש בה קלון, עבירה שאין בה קלון. מה זה קלון? קלון זה לעשות את אותו אדם קל, או לעשות את אותו דבר קל. אז יש מצב כזה, שאדם עושה את עצמו כבד, על ידי שהוא עושה את חברו קל. כלומר, אומר הרמב״ם, המתכבד בקלון חברו, אומר בליבו שאין אוכל. מדוע? לפי שאין חברו עומד שם. יכול להיות שהוא אפילו עושה את זה כשחברו לא נמצא שם. כלומר, הוא מייקר את עצמו, בונה בעצמו מציאות של כובד, של משקל, של ערך, של חשיבות. איך? על ידי זה שהוא מקל בכבודו של השני, על ידי זה שהוא מועך את השני. הרי יש שתי אפשרויות, בואו ניקח את זה ברמה הפשוטה. שני אנשים עומדים באותה קומה, באותו הגובה. עכשיו, יש שתי אפשרויות איך אדם יהיה יותר גבוה מחברו. אפשרות אחת, שפשוט אדם אחד מטפס קצת למעלה, עולה למעלה, מתאמץ, מתקדם, מתפתח, משתפר, אז הוא יותר גבוה מחברו. אז הוא נהיה מהמצב הראשוני שבו הם זהים, הוא נהיה יותר כבד מחברו, על ידי שהוא הכביד את עצמו, החשיב את עצמו, העלה את עצמו, שדרג את עצמו. אבל יש מצב שני, שאדם יכול להיות יותר גבוה מחברו, לא על ידי זה שהוא מגביה את עצמו, מכביד את עצמו, אלא על ידי זה שהוא מקל בחברו. כלומר, על ידי זה שהוא עושה את חברו קל. כלומר, לא שהוא מגביה את עצמו, אלא הוא מנמיך את חברו, ולפעמים אפילו דורך עליו כדי להיות עליו. אם כן, יש אפשרות שנייה, שאדם יהיה יותר כבד מחברו, לא על ידי שהוא מכביד את עצמו, אלא על ידי שהוא מקל את חברו. וזה מה שהאחים קלטו שקרה פה. נחזור לרמב״ם רגע. המתכבד בקלון חברו, כלומר, אדם שיוצר את הכובד שלו, על ידי שמקל בכבודו של חברו, לא מכביד את עצמו, אלא מקל את כבודו של חברו. המתכבד בקלון חברו, אומר בליבו שאין אוכל, לפי שאין חברו עומד שם, ולא הגיע לו בושת, ולא באישו, אלא פשוט מה הוא עשה? פשוט. אלא ערך מעשיו הטובים וחוכמתו, למול מעשה חברו או חוכמתו, כלומר, עשה איזה מין השוואה, איזה מין תחרות בין שניהם, וממילא והתוצאה הייתה, כדי שיראה מכללו, כדי שלאחר החשבון הזה, ייראה מכלל החשבון, שהוא מכובד וחברו בזוי. אם כן, מה זה המתכבד בקלון חברו? אדם שמזלזל וממעט בחברו, כדי לכבד ולייקר את עצמו. זה כמו אחד בא לרעיון עבודה. אז הוא לא אומר ברעיון למה הוא מתאים לעבודה. הוא אומר למה חברו לא מתאים לעבודה. כלומר, זה לא שאני משכנע שאני מתאים. אני משכנע למה חברי לא מתאים. אם כן, החבר לא מתאים, אז מי נשאר? אני. זה נקרא מתכבד בקלון חברו. אדם שמכבד את עצמו על ידי שעושה את חברו קל. זה מה שקלטו האחים שקרה ביחס שבין יוסף לאחים. יוסף הביא דיבתם רעה. אם כן, יוסף לא הכביד את עצמו ובגלל מעלתו שלו יעקב אבינו יותר אהב אותו, אלא יוסף זלזל באחים. והיות והאחים מזולזלים, אז האחים פחות כבדים, הם יותר קלים, יש להם קלון, קלון חברם, כן, קלונם, ובמילא יוסף הוא היחידי שנשאר לא קל, אלא נהיה כבד. אבל לא כבד מצד עצמו, אלא כבד מצד שהוא זיזל בחבריו, זיזל באחיו. לכן אומר הרמב״ם, החטא הזה, הוא חטא שנראה קל מאוד, מה סך הכל עשיתי? בסך הכל ערכתי אחד למול השני, ובאמת לכאורה חברי קל, אם ככה, אז אני יותר כבד. אם כן, זה לא נראה שביישתי, לא הלפתי ברבים, לא דיברתי לשון הרע, לא. פשוט הורדתי את חברי והגבעתי את עצמי על ידי זה שדרכתי עליו, או על ידי זה שלפחות נמחתי אותו. זה מה שקרה פה. אני חוזר עוד פעם למשך חוכמה. היות והם ראו שיעקב מעדיף את יוסף לא רק משאר האחים, אלא מעדיף את יוסף אפילו יותר מבנימין, אם כן אי אפשר לנמק שהסיבה של אהבת יעקב ליוסף היא בני רחל אהובתו, לכן הוא ודאי מפני הדיבה שמביא עליהם. הוא מתכבד ומתייקר אצל אביהם בקלונם. לכן, וישנאו אותו. למדנו מכאן רבותיי, יש סוגיה חשוב, פשוטה מאוד, אבל חשובה ביותר. הדברים שגורמים לשנאה בין בני אדם, זה שבני אדם מזלזלים באחרים. כלומר, בני אדם מנסים לייקר את מעמדם, להעלות את מעמדם בממד החברתי, על ידי זה שהם מזלזלים וממעטים בערכם של חברם. אנחנו יותר טובים לא כי אנחנו יותר צדיקים, אלא אתם לא צדיקים. אנחנו יותר טובים לא כי אנחנו יותר חכמים, אלא כי אתם טיפשים. את זה אף אדם לא יכול לסבול. אף אחד מאיתנו לא מוכן לקבל את זה שיקלו בכבודו. ובפרט שמי שנהנה מזה זה השני, כי כביכול זה שהוא יקל בכבודי, אז זה אומר שהוא יותר טוב ממני. לכן וישנאו אותו. אם כן, סיבת השנאה, לפי הכיוון הזה של המשך חוכמה, סיבת השנאה בתוך החברה הישראלית לדורות, לפי זה, זה שקבוצה בתוך עם ישראל, שנקרא לה כרגע יוסף, או לפחות איך שהאחים הבינו את יוסף, יוסף הצדיק היה צדיק, זה באמת לא היה, אבל לפחות, החברה יכולה להבין שקבוצה אחת באוכלוסייה מקלה בכבודה של אוכלוסייה אחרת, האוכלוסייה האחרת לא מוכנה לסבול את זה ובצדק, כי ודאי יש לה ערך וחשיבות, ולכן היא באמת לא קלה, אלא יש לה כובד מצד אחר, אבל הקבוצה הראשונה מקלה בכבודה, ומתרוממת, ונקרא לזה מתכבדת, מלשון כבד על חשבונה, וממילא מתפתחת שנאה. אז אנחנו חשבנו עד היום אולי, ששנאה בעם ישראל עד כדי מכירת יוסף, הריגת יוסף, זה צריכות להיות כאן סיבות עמוקות, סיבות רוחניות משמעותיות, והנה כאן אנחנו רואים סיבה פשוטה, והיא קלון חברו. הרב במוסר אביך, ויותר נכון במידות הראייה, ממקד את זה קצת יותר, טיפה יותר, בואו ניכנס טיפה יותר פנימה. בפסקה מספר 5, אומר הרב, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. הנטייה הבסיסית ביותר, אולי אחת הנטיות הבסיסיות ביותר של האדם, אולי הנטייה הבסיסית ביותר של האדם, זה הצורך שלו להיות כבד. דהיינו, הצורך שלו להיות שוקל. דהיינו, הצורך שלו להיות בעל ערך, בעל חשיבות, בעל משמעות. מי מאיתנו יש לו ערך לחיים, אם הוא מעריך את עצמו או אחרים מעריכים אותו, כי האדם חסר חשיבות. אם החברה הייתה חושבת עלינו שהעולם יכול להסתדר בלעדינו, איך היינו מרגישים? שאנחנו מיותרים. אין בנו שום צורך, שום טעם. הדבר הגרוע ביותר, הבסיסי ביותר בקיום של האדם, זה שהוא מרגיש, מבין, שהוא חשוב. שהוא חושב שהמציאות הייתה חסרה בלעדיו. והנה, החברה משדרת לו, או לפחות מישהו משדר לו, שהיה אפשר להסתדר גם בלעדיך. זה הדבר הנורא ביותר. לכן יצר הכבוד שיש באדם, כלומר יצר הכובד שיש באדם, כלומר יצר החשיבות, הערכה העצמית, שהאדם חייב שיהיה בו, שיהיה לו, היצר הזה זה היצר הבסיסי ביותר של החיים של האדם. ואדם שאין לו תחושת כובד, תחושת משקל, תחושת חשיבות, תחושת ערך, האדם הזה הוא חסר חיים. הוא אדם מת, בשביל מה הוא חי? אם אין לו משקל, אם אין לו חשיבות, אם אפשר לוותר עליו. לכן אומר הרב, הנטייה הזאת לחפש כבוד, לרצות כבוד, להיות כבד, הנטייה הזאת היא נטייה בסיסית בנפש האדם והיא בסדר גמור. אין לנו בעיה עם נטיית הכבוד. יש בעיה אחרת. שלפעמים, במקום שהאדם יכבד את עצמו על ידי הכובד של עצמו, הוא מכבד את עצמו על ידי הקלות שהוא מזלזל באחרים. אני שווה משהו כי אחרים לא שווים את המשהו הזה. זהו, פשוט מאוד. אומר הרב, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, ככל שאדם לא מבטא את הכבוד העצמי, כבוד עצמי במובן האמיתי של המילים האלה, כבוד עצמי. זה הכבוד שהוא עצמיות שלי, שהוא באמת אני, שהוא באמת לא משהו אחר. זה לא שאני ממעט משהו אחר ועל ידי זה אני מגביה את עצמי. אלא כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, ככל שאדם לא מגלה את הכובד שלו, את השלמות הפנימית של עצמו, את הערך האמיתי שלו, כן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. הרי יש טבע בנפש האדם להרגיש כבד, להיות בעל חשיבות, להיות בעל ערך. אז אם אני מכביד את עצמי על ידי הכובד העצמי שלי, אז אני לא צריך להשתלם בצורה חיצונית על ידי זה שאני מזלזל באחרים, או על ידי זה שאני מנסה להלביש את עצמי בלבושים שאין בי. למשל, לבוש כפשוטו. כלומר, אני אדם שאין לו כל כך כובד באמת, אז איך יכבדו אותי? על ידי זה שאני מתלבש בגדים ככה מכובדים, וזה מה שהבגדים של האדם נקראים מכבדותיו, כידוע לפי הגמרא. או השכונה שבה הוא גר, או האנשים שאיתם הוא מסתובב, וכו'. אין לו כבוד עצמי באמת. אז הוא מחפש כל הזמן השלמות מבחוץ. אז השלמות מבחוץ יכולות להיות או על ידי לבושים כאלה ואחרים, או על ידי שהוא מזלזל באחרים, כמו שאמרנו מקודם. לכן אומר הרב, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, מתי אדם יגיע למצב כזה שהוא מתכבד בקלון חברו? או שהוא מנסה לפאר את עצמו בצדדים חיצוניים, שטחיים, שוליים, ולא משנה אם יש בו אותם או שאין בו אותם. זה לא משנה. אבל כי זה חיצוני, כי זה שולי, זה לא הערך העצמי באמת. מתי האדם יצטרך להשלים את הכובד שלו מבחוץ? כשאין לו את הכובד העצמי מבפנים. כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. ככל שהכבוד העצמי איננו, הכבוד החיצוני יתפרץ לחיים, ולא משנה אם זה, כמו שאמרנו, לבוש שלי או על חשבון כבוד של מישהו אחר. רק במעמד שפלות הנפש, רק כשהנפש של האדם שפלה, רק כשהכבוד העצמי שלו לא נמצא, רק כשהשלמות הפנימית שלו חסרה, רק כשהוא באמת לא מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, יתעורר חשק להתעדר לפני אחרים, בין במה שיש בו, בין במה שאין, בין במה שאין בו, ואז הוא מתעדר על ידי כל מיני רבדים חיצוניים של החיים, כמה כסף יש לו, איפה הוא טייל בחוץ לארץ, כמה תעודות יש לו על הקיר, תלויות לו בכניסה לקליניקה, לא משנה, כל מיני, נקרא לזה תוויות חיצוניות, שכביכול יוצרות אצלו איזשהו כבוד, איזשהו כובד, איזשהו משקל, איזשהו ערך. ועל כן, היות ואנחנו מחפשים כבוד עצמי, ולא כבוד חיצוני, ולכן אנחנו רוצים לכבד את עצמנו, ולא בקלון חברנו, לכן, ועל כן חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית. אדם צריך להגדיל את כבודו באמת. לא במובן הזה שהוא מחפש כבוד ורודף כבוד, אלא שעצמיות, חשיבות החיים שלו, היא תבוא מבפנים. היא לא תופיע מבחוץ. ודבריו, לכן, ודבריו ביחוסו להכרת עצמו לאחרים, כמה למשל אדם מספר על עצמו לאחרים. מפגש חברתי. כמה אתה מספר לעצמך לאחרים? כמה שצריך. לא צריך יותר מדי. גם לא צריך אולי פחות מדי, אבל כמה שצריך. כל מה שהוא מכבד אותנו על ידי סיפורים חיצוניים, הוא מיותר. אתה יכול לספר, עשיתי פה, הייתי ככה, בסדר גמור, אין שום בעיה, ליצור אהבה, אחווה, שלום ורעות בתוך החברה, זה בסדר גמור. אבל על מנת ליצור כבוד חיצוני, שיבוא על חשבון הכבוד העצמי שחסר לי, זה לא. לכן ככל שאדם חי חיים יותר עצמיים, הוא פחות מספר על עצמו. הוא פחות מרגיש צורך לתאר את עצמו מבחוץ, כי הערך שלו מופיע מבפנים. זה מזכיר קצת את הפסוק, כבוד אלוהים, אסתר דבר. אדם שיש לו כבוד אלוהי, כבוד עצמי, כבוד פנימי, כבוד אמיתי, הוא לא זקוק ללבושים חיצוניים, הוא לא זקוק למשקולות כדי להרגיש כבד. לכן כבוד אלוהים, אסתר דבר. הדברים אצלו מסתתרים. הוא לא מספר, הוא לא מפאר, הוא לא מתאר. רק מה שצריך, אבל לא יותר מזה. לכן דבריו ביחוסו להכרת עצמו לאחרים, יהיו תמיד במשקל הראוי. אם כן, לפי המשך חוכמה, מה הייתה הסיבה של שנאת האחים ליוסף, וכמו שאמרנו, מהי הסיבה שבגללה, במשך כל ההיסטוריה, יהיו מתחים, מאבקים, לפעמים קשים ביותר, בתוך חלקים שונים באוכלוסייה הישראלית, שחלק אחד מהחברה הישראלית מתכבד על ידי זה שהוא מקל בכבודו של חלק אחר. לא שבאמת יש לי ערך, אלא לך אין ערך. דברים פשוטים. אבל מאוד מציאותיים לצערנו הרב, והם מאוד חשובים. מה רצית לומר? שאלה מאוד מעניינת. כלומר, מה שאת שואלת, אנחנו נגיע תכף כשנגיע לחנוכה. בחנוכה, בכלל, בכל המועדים, אם נסתכל רגע, למשל בחג הפסח. בחג הפסח היה מאבק בין ישראל למצרים. התוצאה הייתה, המצרים טבעו בים, אנחנו יצאנו לחירות. מה אנחנו מדגישים בחג הפסח? שהמצרים טבעו בים, או שאנחנו יצאנו לחירות? חג הפורים. נגיד חג, זה מחלוקת, אפשר להגיד חג על יום טוב שאין בו קורבן חגיגה, אבל נגיד, חג הפורים. מה אנחנו מדגישים בחג הפורי? שהמן נתלה, שהרגנו עשרות אלפי איראנים, או שהיהודים נחו. חג החנוכה. מה אנחנו מדגישים? אנחנו מדגישים שניצחנו את היוונים? או אנחנו מדגישים שחזרה טהרה לישראל, וחזרה, כמו שדיברנו היום בצהריים, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, וחזרה עבודת המקדש, והדלקנו את המנורה. מה אנחנו מדגישים? זה בדיוק אותו היחס בתוך החברה הישראלית. האם אנחנו מכבדים את עצמנו בתוך החברה הישראלית פנימה, אוכלוסייה אחת מכבדת את עצמה על ידי זה שהיא מועכת אוכלוסייה אחרת, או שהיא מכבדת את עצמה כי יש לה באמת ערך משל עצמה, אותו היחס להבדיל אלף אלפי הבדלות, איך אנחנו צריכים להתייחס לקשר בינינו לבין אומות העולם, למאבקים בינינו לביניהם ולניצחונות שלנו עליהם. האם אנחנו חוגגים יום טוב על זה שהרגנו הרבה מאויבינו, או שלא, או שאנחנו חוגגים יום טוב על זה שהתוצאה של הניצחון על אויבינו היא למשל המנוחה, השקט, חזרת העבודה למקדש. הנה, אם הגענו לפה, בואו נקרא רגע את המשך חומר בפסקה מספר 3. זה קטע אחד מקטע יותר ארוך. אומר המשך חוכמה, כי כל העמים בדתותיהן הנימוסיות, כלומר כל העמים על פי עקרונות הדת שלהם, יעשו יום הניצחון, יום מפלת אויביהם לחג הניצחון. כלומר מה שהם יעמידו במרכז ההוויה, במרכז החגיגה, במרכז הניצחון, זה לא את התוצאה שזה כבודם, אלא את התוצאה שהיא מפלת אויביהם, חסרון אויביהם. הם לא מתכבדים בעצמיותם, אלא הם מתכבדים בקלונם של חבריהם. עוד פעם, כי כל העמים בדתותיהם הנימוסיות יעשו יום הניצחון יום מפלת אויביהם לחג הניצחון. אם כן, מה המרכז? מפלת האויב, לא הכבוד העצמי שלי. לעומת זאת, אומר המשך חוכמה, וזה יכול לפתור לנו קושייה אדירה, כלומר המשך חוכמה הזה יכול לפתור לנו קושיות שלפעמים אנחנו ככה מתפלפלים, בנפול אויביך אל תשמח, מה בדיוק חז"ל התכוונו, איך, מה גבולות הגזרה של בנפול אויביך אל תשמח, למה לא אומרים הלל גמור בשביל של פסח, וכולי, סוגיות שלמות, אנחנו דנים ומתפלפלים, המשך מה פה, פשוט, פותר את הדברים בצורה ישרה ופשוטה. אומר המשך חוכמה, לא כן בישראל, אמא לא ישמחו על מפלת אויביהם. זה שצריך להרוג את האויב במלחמה, זה שצריך לנצח ולהפיל את האויב, בתקיפות ולפעמים גם מחזריות, זה ודאי. השאלה, האם אנחנו רואים את עיקר הניצחון שלנו, מפלת האויב, או את עיקר הניצחון שלנו, העמדת עצמנו על הרגליים, בממד הלאומי, בממד הרוחני, שהדרך להגיע לשם היא מפלת האויב, כי בלי מפלת האויב אפשר להגיע לשם. השאלה, מה מרכז הכובד? מרכז הכובד הוא מפלת האויב, או מרכז הכובד היא עמידתנו שלנו על הרגליים שלנו? זאת השאלה. נכון שבפועל צריכים להפיל את האויב, אין ברירה. השאלה מה מרכז העניין, השאלה מה אנחנו נותנים דגש, השאלה מהי הנקודה המרכזית שבה אנחנו מתפארים, שעליה אנחנו חוגגים. אומר המשך חוכמה, לא כן בישראל, הם לא ישמחו על מפלת אויביהם ולא יחוגו בשמחה על זה. אנחנו לא שמחים שיש הרבה דם של אויב ניגר ברחובות, לא. וכמו שאמר הכתוב, בנפול אויביך אל תשמח. כלומר, לא שאנחנו לא נלחמים ולא שאנחנו לא הורגים כשצריך להרוג ולהילחם, אבל לא זה מקור השמחה. מקור השמחה היא לא מפלת האויב. מקור השמחה היא שמפלת האויב, שעד עכשיו עמידתו של האויב לא אפשרה את הופעת ישראל, עכשיו מפלתו של האויב מאפשרת את הופעת ישראל. יש ביטוי כזה ברב, לסלק את הקוצים מקרם האנושות. יש באנושות קרם. הקרם הזאת נקראת עם ישראל. עם ישראל יש לו תפקיד היסטורי. יש בקרם האנושות קוצים. הקוצים זה אותם אלה, אותם אויבינו, שמפריעים לגפן לפרוח. אז אנחנו לא שמחים על זה שביארנו את הקוצים. אנחנו שמחים על זה שהקרם יכולה עכשיו לפרוח. הדרך לשם עוברת דרך ביאור הקוצים. ברור. למשל, בואו ניקח דוגמה פשוטה. אנחנו מגיעים לארץ ישראל. אנחנו צריכים להעמיד שלטון בארץ ישראל. אין לנו עניין להילחם בדווקא. לו, למשל, ארץ ישראל, ארץ שממה. אין כאן אויב. אנחנו לא יוצאים למלחמה מול הקוצים. אנחנו לא יוצאים למלחמה מול האבנים. מעמידים שלטון ונגמר הסיפור. אפשרות ב', עם ישראל מגיע לארץ ישראל. יושבים כאן גויים. הגויים אומרים לנו, אהלן וסהלן, בואו. חיכינו לכם 2,000 שנה, למה התעכבתם? בבקשה, מה אתם רוצים? איך אפשר לעזור לבניין תקומת מדינת ישראל? אין לנו עניין, לא, אנחנו נלחם בכם, ניכנס בכם. לא. אתם מוכנים שאנחנו נעמיד שלטון, ואתם כגויים, כגרים תושבים, שותפים בעמדת השלטון הזה, כפי שנפסק להלכה ברמב״ם, 3 תנאי השלום. בסדר גמור, אין לנו עניין להילחם בכם. אבל אם יש אפשרות שלישית, שאנחנו מגיעים לארץ ישראל, ויש כאן אויב, והאויב הזה לא מוכן לקבל את ריבונותם של ישראל, פה אנחנו נלחם, וזה נקרא מלחמת מצווה. אבל אנחנו לא במהותנו עם של מלחמה. אנחנו במהותנו עם של שלום, של שלמות. אלא לפעמים הדרך אל השלמות עובר דרך מלחמה. מה נעשה? אם אפשר בלי מלחמה, יותר טוב. כמו שפסק הרמב"ם להלכה בהלכות מלכים, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת מצווה, אחד מלחמת רשות. יש מחלוקת בין הראשונים, יש מי שאומר רק מלחמת רשות. מלחמת מצווה, מיד עושים למלחמה. אבל הרמב"ם פסק להלכה, כל אדם, אפילו לפי זה, לפי הפשט, אפילו עמלק, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם. אפילו עמלק. אלא אם כן, עמלק לא נקרא אדם. אבל בכל אופן, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראים לו לשלום. אנחנו לא רוצים מלחמה, אנחנו לא רוצים דם, אנחנו לא צמאי דם, אנחנו לא שמחים בדם. לא ראינו להבדיל 1,000 אלפי הבדלות אצל אותם רשעים, לא ראינו שכשאנחנו הורגים את האויב, אנחנו שוטפים את הידיים בדם של האויב, ומוציאים מהחלון ומראים, הנה הדם של האויב בידינו. אבל אותם רשעים ארורים עושים את זה, כי אישיותם זה דם, אישיותם זה מפלת האויב, אישיותם זה לא כבודם העצמי, זה קלונם של חברה. זה בדיוק ההבדל בין ישראל לעמים. ואת זה המין האנושי לא מסוגל לסבול. את הצדק המוסרי הזה, המין האנושי לא מסוגל לסבול. ולכן אומרים לנו כביכול שאנחנו לא מוסריים. בואו נקרא את זה שוב. לא כן בישראל, המה לא ישמחו על מפלת אויביהם. ולא יחוגו בשמחה על זה, כמו שאמר בנפול אויבך אל תשמח. פן יראה השם ורע בעיניו, אם אתה תשמח בנפול אויבך, על נפול אויבך. על התוצאה אתה שמח. הדרך להפיל את האויב היא הכרחית, ברור. אבל אם אנחנו נשמח רק בהפלת האויב, ולא בכבוד העצמי שלנו, שאמור להתגלות בעקבות מפלת האויב, זה השם לא רוצה. פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. אם כן, אומר המשך, הרי זה אדם המעלה, אינו שמח בנפול אויבו, משום שהשמחה רע בעיני השם. הלא רע בעיני השם צריך לסנותו. ולכן לא נזכר בפסח חג המצות, כי בו עשה במצרים שפטים. אלא, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה כן כתוב? שהשם הוציא אותנו ממצרים. זה שבדרך כלל עשרת המכות, והקדוש ברוך הוא עשה שפטים קשים במצרים, כולל תביעתם בים סוף, זה נכון. אבל המטרה היא לא תביעתם בים סוף. המטרה היא שאנחנו נצא ממצרים. אבל על מפלת האויב, אבל על מפלת האויבים, נקרא שוב, עוד פעם. ולכן לא נזכר בפסח חג המצות, כי בו עשה במצרים שפטים. רק כי הוציא את השם את בני ישראל, ממצרים. אבל על מפלת האויבים, אין חג ויום טוב לישראל. ולכן על נס חנוכה, אין היום מורה רק, כוונה אלא רק, על הדלקת שמן זית וחינוך בית השם ותארתו, והשגחת אלוקים על עמו בית ישראל בזמן שלא היה נביא וחוזה בישראל. ולכן נעשה ההדלקה על עניין בלתי מפורסם, ההדלקה 8 ימים בהיכל. משום שהמנהיגים ושרי הצבאות היו הכהנים הגדולים החשמונאים, והיה חושש את ההשגחה, שמא יאמרו כוחם ועוצם ידם ובתחבולות מלחמה ניצחו. לכן היה חשש שמא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה במלחמה. לכן ההשגחה האלוקית הראתה את נספח השמן כדי לברר שבעצם הניצחון הפיזי במלחמה הוא ניצחון בהשגחה אלוהית פרטית על ישראל. נראתה להן ההשגחה אות ומופת בהיכל, שמהנס שבהיכל נגלה את הנס שבמלחמה, אשר אינו ידוע רק לכהנים, שאותם הכהנים הם אלה שניצחו במלחמה, למען ידעו כי יד אלוקי עשה זאת, והם מושגחים דרך ניסי למעלה מן הטבע. תסתכלו רגע למשל ברמב״ם, הלכות חנוכה. דיברנו קצת עם הבנות הבוקר על זה, אבל עכשיו לפי המיקוד שם יש חוכמה, הדגש הוא קצת שונה. בבית שני, מקור שש, בבית שני כשמלכו יוון גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונה ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות ותימו התערות, וצר להם ישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם, והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, כאן לכאורה הייתה צריכה להיגמר ההלכה. ולכן, היות והרגנו את האויבים, תקנו חכמים מדברי סופרים שמונת ימי חנוכה. לא. ממשיך הרמב״ם. והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. אם כן, לא מפלת האויב היא העיקר, אלא חזרת העבודה במקדש וחזרת מלכות ישראל. יותר מזה, וכדי שנבין שהניצחון על האויב היה בהשגחה, מוסיף הרמב״ם את נס פך השמן, שילמד על הנס שהיה לא רק במקדש, אלא גם במלחמה. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו בחמישה ועשרים בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש לפחד ולא יבואו להליק אל היום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המאחה שמונה ימים עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור, ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתן מליל חמישה ועשרים מכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל הלילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס. וימים אלו הן הנקראים חנוכה. אם כן, המגמה היא לא הריגת האויב, אלא המגמה היא חנוכת המקדש, חזרת מלכות לישראל, ונס פך השמן שגילה שהכל היה בהשגחה פרטית, אלוקית, ולא בכוחי ועוצם ידי. נחזור למטה, מקור שלוש שורה האחרונה למטה, וכן בנס פורים, לא עשו יום טוב למעלה באמצע. ביום שנתלה אמן. לא מצינו יום טוב ביום שנתלה אמן. או ביום שהרגו בשונאיהם, כי זה אין שמחה לפני עמו ישראל. אלא על מה היום טוב? י' בפרזים ותדווה במוקפים. על מה? על יום המנוחה. אם כן, לא על יום המלחמה, שהיה בי' ג' בפרזים ובי' ד' במוקפים, אלא על יום המנוחה. על התוצאה שהסתלקנו, סילקנו מעצמנו את איום הצורר. רק היום טוב הוא בימים אשר נחו מאויביהם. אם כן, הימים הטובים של פורים, הם לא ימי הניצחון במלחמה י' ג' וי' ד', אלא ימי המנוחה מהניצחון במלחמה י' ד' ות' ו'. וכמו שהיו צריכים למנוחה, והיו נחשים על דרכם, אומר המשוחמה דוגמה פשוטה, משל לאדם שצריך למנוחה, והנחשים, יש נחשים כפשוטם, נחשים, שמפרים לו את מנוחתו. והיה נחשים על דרכם, ונהרגו הנחשים, והוא הצליח לנצח את הנחשים. הייתכן לשמוח יום שניצחו הנחשים? האם השמחה תהיה על זה שניצחו את הנחשים? לא, השמחה תהיה על זה שהצלחנו להגיע לאידיאל שאנחנו היינו צריכים להגיע אליו. כאן זה הצלה מההרג, כלומר המנוחה. הייתכן לשמוח יום שניצחו הנחשים? כי רק השמחה על המנוחה. דרך אגב, על פי זה, אם אני לא טועה, היה אומר הרב צבי יהודה, אם אני לא טועה, שלא סתם צבא ההגנה לישראל נקרא צבא ההגנה לישראל, ולא צבא התקפה לישראל. אף על פי שיש חשיבות שגם תהיה מציאות של צבא התקפה לישראל, כלומר לא רק לחכות שיתקפו או פוטנציאל התקפה ואנחנו נצטרך להגן על עצמנו, אנחנו ניזום התקפה. אבל אמר הרב ציודה אם אני לא טועה, למה צהל נקרא צבא הגנה לישראל? כי אנחנו לא שמחים במלחמה. אין לנו אידיאל לראות דם נשפח. זה לא ענייננו. ענייננו להביא את עצמנו למציאות האידיאלית כפי שהיא צריכה להיות. כבוד עצמי, לא קלון חברנו. ולכן צהל נקרא צבא הגנה לישראל, כדי לבטא שענייננו הוא לאו דווקא להרוג, אלא ענייננו הוא לחיות חיים נורמליים, לאומיים ורוחניים. ומי שמפריע, א' צריך להגן, וב' גם צריך אולי לתקוף. אבל צהל נקרא צבא הגנה, כדי שלא תהיה תקלה, שנחשוב שהמגמה היא התקפה, המגמה היא דם, המגמה היא הרג, המגמה היא מפלת האויב, המגמה היא קלון חברו. המגמה היא לא קלון חברו, המגמה היא כבוד עצמי. זאת המגמה. טוב, אני ראיתי שיש פה מי שרצה להגיד משהו. כן, עידן, בבקשה.
גם אם אנחנו מעצימים את עצמנו על ידי זה שאנחנו, אולי לא בכוונה, שאנחנו שוללים את האחרים, אם זה את הנצרות, את האסלאם, או את אומות העולם, או מי שלא שומר את התורה ומצוות, וזה כך אנחנו בעצם מעצימים את עצמנו.
עוד פעם, מה שאתה אומר זה נכון, וזאת אולי באמת הבעיה.
צריך לדעת איך לעשות את זה, איך להגיד.
הדרך המרכזית לעבודת השם היא לא להפחית את השני, אלא היא להוסיף על עצמך. אחד הפירושים בשם ישמואל, בנתיבות שלום, זה מופיע בהרבה מקומות ועוד. בשפת אמת, מה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל? האם בנרות החנוכה מוסיף והולך או פוחת והולך? מוסיף והולך לפי אחד הפירושים בגמרא, מעלין בקודש ולמורידין. פוחת והולך כנגד פרי החג של אומות העולם. כלומר, מעלין בקודש זה הצד של הקודש, פרי החג של אומות העולם זה הצד של הטבע, של החול. מה ההבדל בין מוסיף והולך לפוחת והולך? פוחת והולך, אתה מפחית את הרע. אתה כל הזמן הולך נגד הרע. מוסיף והולך, אתה כל הזמן מוסיף טוב. מה נפסק להלכה? מוסיף והולך. תגידו לעתיד לבוא כבית שמאי? לא יודע אם בהקשר הזה, מי יודע, נראה. אבל הדרך העקרונית היא לא להפחית את הרע. הדרך העקרונית היא להוסיף טוב. זה נכון שבדרך להוסיף את הטוב, אני צריך להפחית את הרע. אבל המגמה היא לא רק להפחית את הרע. המגמה היא לא סור מרע. המגמה היא עשה טוב. לכן זה שהרבה פעמים. בוא ניקח אולי דוגמה פשוטה. אדם נמצא בוויכוח. סתם אדם פלוני נמצא בוויכוח עם חברים, לא משנה באיזה נושא, נושא אפילו שטותי. בסדר? הוא ממלא כרטיס טוטו. בסדר? שטויות במיץ עגבניות. אז הוא עכשיו מתווכח, לשים X, לשים 1, לשים 2. נכון? זה ככה הולך בערך. כן. עכשיו, הוא לא יודע מה להגיד. אז הוא עכשיו מוכיח למה השני טועה. אנחנו אומנים הרבה פעמים, בלא להגיד למה אנחנו צודקים, ולהגיד למה השני טועה. אדם שמשתמש בטענות למה השני טועה, זה מראה שאין לו טענות אמיתיות. אין לו כבוד עצמי. אין לו עוגן אמיתי. לכן היות ואין לו מה להגיד, אז הוא מתקיף, יש כלל כזה בשחמט, ההגנה הטובה ביותר היא התקפה. נכון? כלומר, אם אין לך מה להגן על עצמך, אז אתה מתקיף את החבר. אבל אנחנו חיים ככה הרבה פעמים, אנחנו חיים ככה כאנשים פרטיים, חיים ככה כחברה, נקרא זה כקבוצות בתוך החברה הישראלית, חיים ככה בכלל ביחס לעולם, שלפעמים אין לנו את הכבוד העצמי, אז מה נגיד? אז נשאר חסרי אונים? זה לא נעים להישאר חסרי אונים. איפה הכובד, איפה המשקל, איפה החשיבות? אז אנחנו מוכים את השני, מקטינים את השני, מתכבדים בקלון חברנו, ואז הנה יש לנו מה להגיד. בעצם לא אמרנו כלום, אמרנו למה אתה לא בסדר, לא למה אני כן צודק. לכן אתה צודק. לכן אנחנו לא באים. התפיסה של היהדות היא לא נגד, היא בעד. אני מסכים שבדרך אל הנגד, אל הבעד, צריך לעבור לפעמים דרך הנגד. להראות את שקרה של הנצרות, את שקרה של האסלאם, את שקרו של האסלאם. אני לא אומר שלא. כן, אבל השאלה מה המטרה? המטרה היא לא להגיד למה הנצרות לא. המטרה היא להגיד למה היהדות כן. בדרך להגיד למה היהדות כן, אנחנו מחויבים להגיד למה הנצרות לא. מחויבים להגיד למה האסלאם לא, מה השקר בנצרות ובאסלאם. למשל, הרמב״ם המפורסם, המצונזר, כתב, ישו ומוחמד, ימח שמם וזכרם, סללו את הדרך למלך המשיח. זה לשון הרמב״ם שלא מופיע בספרים הרגילים. הוא מצונזר. ואפשר להבין למה הוא מצונזר. אבל הרמב״ם מדייק. אפילו הדתות השקריות היו כלי, היו אמצעי למלך המשיח. אם כן, מה המטרה? המלך המשיח. אבל המלך המשיח יופיע דרך השלילה. שיש לה באופן פרדוקסלי, ולכן זה מצונזר, כי צריך להבין את עומק הדברים, שיש גם לשלילה איזה ממד חיובי פנימי יותר. נסתר יותר, שמו יותר. לכן מה שכאן המשך חוכמה אומר, הוא פירוש פשוט ביותר. אני הייתי מצפה לפירוש הרבה יותר עמוק במרכאות. איך הגענו למצב שאחים מוכנים לרצוח אח אחר שלהם? איך יכול להיות? היינו מצפים לאיזה ויכוח פילוסופי, רוחני, ויש פירושים כאלה בחזל, לא אמרנו שלא. אומר המשך חוכמה פירוש פשוט. כשאדם מתכבד בקלון חברו, או לפחות חושבים שמתכבד בקלון חברה, זה גורם לסינה. וסינה יכולה להביא עד רצח, חס ושלום. גם בוויכוחים היום בתוך החברה הישראלית, זה קל מאוד להגיד למה אתה קל, למה אתה לא חשוב, למה אתה טועה. אבל לפני שאני אומר למה אתה טועה, בוא נסה להבין למה אני כבד, למה אני צודק, למה אני דובר אמת. ולא רק למה אתה משקר, הוא אומר לי אולי אני דובר אמת, כי הוכחתי שאתה שקרן, למרות שעוד לא הוכחתי שאני דובר אמת. זה נקרא מתכבד בקלון חברו, עושה את עצמו כבד על חשבון קלותו של חברו. אז באמת הוא לא כבד. לא, ודאי שזה לא נכון. ודאי שזה לא נכון. אנחנו צריכים להתרגל בכלל בחיים, לכבד את עצמנו מצד עצמנו, ולא לכבד את עצמנו מצד קלונם של חברנו. לא, האחים ככה חשבו. האחים חשבו ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו. זה לא באמת, האחים חשבו ככה. זה הטעות של האחים. עכשיו, את רוצה שנסנגר על האחים למה הם חשבו? אבל זה לא הנושא שלנו היום. מספיק אנחנו מסנגרים על יוסף ברוך השם. יוסף היה צדיק. כמו שאמרנו מקודם, והוא נער אפילו את בני השפחות, הוא היה משמש את בני השפחות. הוא היה הבן היותר אהוב, היותר מכובד על ידי יעקב, הוא היה משמש את הילדים במרכאות היותר בזויים שבתוך המשפחה. יותר ענוותנות מזו? אז יש הסברים עמוקים. עוד פעם, אמרנו. וישראל אהב את יוסף מכל בניו. יעקב ראה ביוסף או בנו הקטן, או בנו ממשיכו, רוחנית, נפשית, מנטלית, פסיכולוגית, פיזית, נסביר בכל הפירושים שיש בחזל. יש הרבה פירושים, החל מזה שהוא שימש אותו בגופו, או היה בנו הקטן, זה הממד הפיזי, יותר מזה, בממד הרוחני שהוא ראה בו ממשיכו הרוחני, וחזל אומרים, כל מה שראה ליעקב הראה ליוסף, כל מה שראה ליוסף הראה לציון. כלומר, כל ההיסטוריה של עם ישראל זה יעקב יוסף. אלה תולדות יעקב יוסף. חזל מעריכים באריכות רבה בסוגיה הזאת. אבל האחים קלטו את זה שישראל, שיעקב לא אוהב את יוסף מכל בניו, אלא אוהב את יוסף מכל אחיו. ומה הסיבה שפתאום יעקב אוהב את יוסף יותר אפילו מבנימין? הם לא הבינו, הם לא ראו שום תירוץ אחר לנמק, שום נימוק אחר, חוץ מזה שהוא מתכבד בקלונה, מביא דיבתם רע. זה מה שהם חשבו. ומהמקום הזה השתלשל כל הסיפור. כן, אורי. אנחנו לומדים משך חוכמה. יכולנו להכין חוברת עם שיטות שונות ומשונות, מה היה כאן בתוך המשפחה שנקראת בית יעקב, כלומר אנחנו עם ישראל. אנחנו לומדים משך חוכמה. המשך חוכמה אומר הערה אחת. כל הסיפור התחיל מתוך שהאחים לא הבחינו בין בניו לבין אחיו. דהיינו חשבו שהסיבה שיעקב מעדיף את יוסף, זה כי יוסף מלכלך עליהם ומתכבד בקלונם. אנחנו בצינור של המשך חוכמה, זה הציר שלנו היום. אומר המשך חוכמה, הוא פשוט, פשוט. מה, הפירוש הזה? אני חושב שהפירוש הזה, מרוב שהוא פשוט, אנחנו שוכחים אותו. יש פירושים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר מסובכים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר סמויים. הפירוש הזה הוא פשט. א', הוא פשט בפסוקים, וב', הוא פשט במובן שהוא פשוט כל כך. ולפעמים, כמו שהמסילת ישרים כותבת, דברים פשוטים, צריך להזכיר אותם. מי מאיתנו נזהר מספיק לא להתכבד בקלון חברו? אם זה ברמה האישית, או ברמה המשפחתית, או ברמה החברתית בעם ישראל, או ברמה הכלל אנושית. אנחנו בסדר, אנחנו חסינים. אנחנו לא מעריכים אחד ליד השני ומורידים את השני ומעלים את עצמנו. בבית המדרש זה לא יכול להיות ככה? למה אני לא רוצה להיות החברותא שלו? כי הוא לא ברמה שלי. לא, כי אני זקוק למשהו אחר. עכשיו, זה לא סמנטיקה. זה לא טרמינולוגיה, מה אני אומר, כשאני נפרד ממנו כחברותא. זה מה אני מרגיש, מה אני חי. האם אני נפרד ממנו כחברותא כי הוא לא מספיק חכם ומוכשר ומוצלח כמוני? או, אני נפרד ממנו כחברותא כי אני זקוק למשהו אחר, לחברותא מסוג אחר. זה לפעמים מאוד דק, זה לפעמים מאוד עדין. רבותיי, בואו נדבר ברור. בבית המדרש יחסית אנחנו מוגנים מזה באיזושהי מידה. למרות שגם פה אנחנו חסינים מזה. אבל בחברה הכללית, ברחוב, בעבודה, בקהילה, ככה החברה חיה. למה אנחנו תמימים? לצערנו הרב, ככה החברה חיה. הרבה פעמים אדם מתכבד על ידי זה שהוא מנמיך את השני. סיפר לי פעם יהודי, שלח לי ראיון, אני לא זוכר אם זה היה בבנק או משהו כזה, זה תפקיד קצת יותר מתקדם בבנק. איך? אז היה איזה פאזל, אם אני לא טועה, אני לא מדייק אולי במספרים, היה פאזל של 13 מועמדים. אז היו כמה שלבים, איזה מבחנים של איזה 6 שעות. בקיצור, השלב האחרון היה, למה אתה מתאים? אז כל אחד לפניו אמר, הוא לא מתאים כי הוא ככה, הוא לא מתאים כי הוא ככה. אותו אחד אמר, תשמעו, אני לא מוכן לשחק במשחק הזה. למה אני כן מתאים? על חשבון זה שהוא לא מתאים. קם והלך. אתה היית הולך מראיון עבודה אחרי 6 שעות, שאולי תתקבל לעבודה, כי אתה תגיד למה אתה כן והוא לא? השלב האחרון במבחן היה למה הוא לא, ואתה כן. קם והלך. לא, הוא הלך. הלך. אני לא מוכן להעצים את עצמי על חשבון שאני אומר למה השני דפוק. לא. לא. אבל התרבות שבה אנחנו חיים היא מתנהלת בצורה כזאת. לצערנו הרב.
מחנכים ככה.
אני מקווה שלא. פירוש נפשי, פסיכולוגי, חברתי, פשוט. שמרוב שאנחנו עסוקים בענייני נשמות, והאם האחים ראו ביוסף, המשך הקליפה של יצחק ושל ישמעאל ושל עשיו, פשוט פירוש נפשי, פסיכולוגי, מנטלי, משפחתי, פשוט. עכשיו, זה לא משפחתי במשפחה, זה כלל ישראל, זה כל ההיסטוריה שלנו היא כזאת. כן, רותם, רותם. זה עבודה? אין לי תווה. אני לא הייתי אומר שזה מולד שאני מעריך את עצמי על זה שאני מזלזל בחברי. לא נכון, זה לא טבעי. זה קלקול שספגנו. זה קלקול שספגנו שאני יותר טוב כי אתה יותר גרוע. לא, זה קלקול. בית המדרש אמור לבנות בתוכנו איזשהו ערך עצמי. אני חוזר שוב למוסר אביך, למדות הראייה. כבוד עצמי. לא להיות אדם שמכבד את עצמו מבחוץ. מה שייתן לי כבוד, אני חוזר שוב, זה לא המעמד הכלכלי שלי, זה לא עם איזה חברים אני מסתובב, זה לא באיזה קהילה אני גר, זה לא איזה אוטו חונה לי בחניה, זה לא כמה תעודות BA, MA, תואר שלישי, תואר חמישי יש לי וכו'. זה לא מתחיל משם. באנו לבית המדרש, יש לנו עבודה. לא, בית המדרש, אם אנחנו לומדים תורה נכון, בית המדרש בונה בתוכנו ענווה. בית המדרש בונה בתוכנו כבוד עצמי. זה דבר מאוד מעניין, שככל שאדם יותר מתפתח, אם העבודה הרוחנית שלו היא נכונה, אז הוא פחות משתחצן, הוא פחות מספר, הוא פחות מתגאה, הוא יותר בורח מהכבוד. ככל שהוא יותר מתמלא, הוא רואה כמה שהוא חסר. יש הלכה, בלכות שליח ציבור למשל, הלכה מדהימה. הציבור מבקש, הגבאי בא לפלוני, מבקש ממנו תהיה בבקשה חזן בתפילת מנחה. אז הדין אומר ככה, בפעם הראשונה הוא מסרב. בפעם השנייה, מסרהב. מה זה מסרהב? מה שנקרא, ממצמץ, אור כתום. כן, מתחיל ככה להתרומם. בפעם השלישית, קם הולך להיות חזן. מה זה המשחק הזה? ביקשו ממך, אתה לא רוצה להיות חזן, אל תהיה חזן בפעם העשירית. אתה רוצה להיות חזן, תקום בפעם הראשונה. תשובה. להיות אדם שהוא חזן, על פי מה שקוראים היום חזן, במשנה חזן זה משהו אחר קצת, אבל להיות חזן, על פי מה שקוראים היום חזן, זה שליח ציבור. נקודת מוצא ראשונה של אדם שמציעים לו להיות שליח ציבור, אם הוא מספיק אמיתי, מי אני שאני יכול להכיל בתוכי את כל הציבור? אני יכול להיות השליח של הציבור? מי אני בכלל? אם מבקשים ממנו פעם שנייה, אז הוא אומר, טוב, אם מבקשים, כנראה אין מישהו אחר. אז אולי, לא שאני מתאים, אבל טוב. פעם שלישית כבר לא מסרבים. מי שמתאים להיות שליח ציבור, זה רק מי שיודע, או רק מי שקודם מוצא שלו, שהוא לא מתאים להיות שליח ציבור. שמעתי סיפור לפני כמה ימים, לא זוכר בשם מי ועל מי, על אחד הגדולים, שלפני שהוא נפטר, אחד מגדולי העולם בדור הקודם, לא זוכר מי זה היה, לפני שהוא נפטר, אז הוא אמר לחסידים שלו, האדמור שיהיה אחריי, זה אותו אחד שיגיד לכם שהוא לא יכול לתקן את מידת הכעס שלכם. את מידת הגאווה שלכם. מי שיגיד לכם שהוא יכול לתקן לכם את מידת הכעס והגאווה, הוא לא יכול להיות האדמור. מי שבאמת יכול להיות אדמור זה מי שלא יכול לתקן מידת הכעס והגאווה. לא, זה לא אבל שם טוב, זה מישהו אחר. שמעת סיפור על מישהו אחר. לא, מחילה. יכול להיות. אופייני, יכול להיות. כן.
גם אדם שלא מתכוון בכל חברה, אלא מוציא בחודש בעצמו,
ומראים
את עצמו, ומעלה את עצמו,
זה
גם
יצר
פער
בינו
לבין שאר החברה.
מי אמר שאין פער? מי אמר שאין פער?
זה גם יכול לגרום לקנאה
וכו'. לא. לא. זה שנוצר פער זה בזכות העבודה שלי על עצמי, זה לא בזכות שהנמחתי אותך.
אבל לא משנה את העובדה שיש פה פער, וזה גם...
מישהו אמר שאין פערים? יש הבדל בין כלב לאדם. יש הבדל בין אדם טיפש לאדם חכם. יש הבדל בין אדם מוסרי לאדם לא מוסרי. יש הבדל בין אדם שמשקיע לאדם שלא משקיע. יש הבדלים בעולם. אף אחד לא אומר שאין פערים. יש פערים, והפערים האלה הם הכרחיים. חלקם הכרחיים מצד הבורא, וחלקם מציאותיים מצד הבחירה החופשית של האדם. פערים יש. השאלה אם אני מרים את עצמי בגלל הפער שלי ממך ביחס אליך. או אני מרים את עצמי ביחס לעצמי. לא קשור אליך בכלל. אתה מכיר, אני לא יודע איך אתה גדלת. אני זוכר איך אני גדלתי. אנחנו גדלנו שביום שקיבלנו תעודות, ישבנו ככה בגינה, כל אחד פתח את התעודה שלו. כמה קדה בחשבון? 7, 8, 6, 4. טוב, אז אם אני 7 ביחס לרוב הכיתה 4, אני בסדר. הכל השוואתי, הכל תחרותי. לא, אם אני יכול לקבל 8 וקיבלתי 7, אז אני לא בסדר. אם אני יכול לקבל 6 וקיבלתי 6, אני 100%. פעם, לפני הרבה שנים, יצא לי לדבר על העניין הזה, לא על העניין הזה, עניין אחר, איך מחלקים ציון, איך נותנים ציון בתעודה, עם קבוצה של מורים. אז הייתה בתוך הקבוצה, לפני ממש הרבה שנים זה היה כבר, בתוך הקבוצה הייתה מורה להתעמלות. ואז היא אמרה שהציונים שהיא נותנת, למשל בריצת 100 מטר, נגיד 30 ילדים בכיתה, 140 עד 100, הילד שהגיע האחרון, 40, לפני האחרון, 42, הגיע הראשון, 100. בסדר, קל מאוד לחלק ככה ציונים. ואז שאלתי אותה, תגידי, כמה רץ הראשון 100 מטר? נגיד כמה רצים 100 מטר, ילדים בכיתה ו'. מה? 20 שניות. מה? 15 שניות, נגיד, אוקיי. אז הראשון ירוץ 15 שניות. האחרון, נגיד, ירוץ, אני מגזים, חצי דקה. ואז שאלתי אותה, תגידי, אם יש לך בכיתה ילד על כיסא גלגלים, שגם רץ ריצת 100 מטר על כיסא גלגלים, והגיע אחרי דקה וחצי, 100 מטר, איזה ציון תתני לו? 40? אז פתאום ככה היא טלטלה בכיסא. מה זה אומר? זה אומר שהציון הוא לא צריך להיות לפי איזה מכנה משותף כללי, ולכן מי שהגיע הראשון והאחרון, כך יהיה הציון. את, אפילו כמורה להתאמנות, צריכה לזהות את הפוטנציאל של כל ילד, ולתת לו את הציון לפי מיצוי הפוטנציאל. ילד שיכול לרוץ 15 שניות, רץ 15 שניות, יקבל 100. ילד שיכול לרוץ 30 שניות, רץ 30 שניות, יקבל 100. ילד שיכול לרוץ 20 שניות ורץ 30 שניות, יקבל 70. ילד שרץ 10 שניות ויכול לרוץ 7 שניות, יקבל 70. הפוך אמרתי. הפוך. יכול לרוץ 7 שניות ורץ 10 שניות, יקבל 70. למרות שהוא הגיע ראשון בכיתה. מה, גם מורה להתאמנות צריכה לזהות את הפוטנציאל הפנימי של כל אחד וכמה הוא מיצה מהפוטנציאל? ככה זה עובד? ככה זה עובד? פסיכושקרי. פסיכושקרי. רגע, מה אתה רוצה ממני? פסיכושקרי. קינת סופרים תרבה חוכמה לפי המדרגה של האדם, לא לפי העתקה שלו, של מישהו אחר, לפי מדרגת האדם. בבקשה, כן. בואו נקשיב, בואו נקשיב. כן, בן.
יוסף לא שם לב שזה הרגשה של האחים, זה אנשים שמתקבל בקשה, שזה התחות שהוא מעביר להם, ועד רבה ועד רבה.
טוב, שאלה טובה. היום אנחנו לא מתעסקים כל כך עם האחים, ולא מתעסקים כל כך עם יוסף, עם ההרגשה של יוסף בעקבות השנאה. אנחנו מתעסקים רק עם הסיבה, לפחות לפי המשך חוכמה, הסיבה הראשונה שבגללה התחילה השנאה אצל האחים. רק בזה, איך הכל השתלשל הרי, אתה יכול לשאול שאלה חמורה. אחרי שיוסף ראה והשנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום, מה אתה ממשיך את החלומות עכשיו? אתה יודע שהחלומות האלה יגרמו לשנאה נוספת. הרי החלומות האלה כלפי חוץ נראים סופר מתכבד בקלון חברם. הנה אנחנו מעלמים עלומים בשדה, הנה קם עלומתי וגם ניצבה, ותשתחווינה עלומותיכם, ותסומנה לעלומתי. נו, מה היית אומר על זה? שמעון, מה היית אומר על זה? יש יותר קלון חברם מזה? כלפי חוץ, חס ושלום, להגיד על יוסף הצדיק הדבר הזה. ככה זה נראה כלפי חוץ. אנחנו דנים רק בנקודת המוצא, שנובעת מהחילוק לפי המשך חוכמה, בין בניו לבין אחיו. טוב, נראה לי שנסתפק בזה. דברים פשוטים, מקור 7 שיעורי בית. דברים פשוטים, אבל מאוד חשובים. הלוואי שנדע להתכבד בכבודנו, ולא בקלון חברינו. בעזרת השם.